שני קטעים. הקטע הראשון הוא הקינה, אינני יודע אם היא מופיעה גם כן בנוסחאות של הספרדים, אף על פי שלפי המאדיר המחבר הוא ספרדי. אז הקטע הראשון הוא הקטע שלקוח מקינה מיוחדת למוצאי שבת, וגם כמובן הבית החוזר, והיא נועם משפט במוצאי השבת. אם הוא עשה את זה לבית החוזר, והיא נועם משפט במוצאי שבת, משמע שלכאורה מחטייסי אומרים, הוא די שאתה קדוש, כן אמרנו קדושה לסדרה. אז הוא תפס שזה איזה משמעות, וכאילו מה שהוא אומר את הקינה הזאת זה במקום של בי נועם. השאלה היא, מה יש בי נועם, דבר כל כך משמעותי דווקא במוצאי שבת, שיש מקום לקונן או להביע את המיוחד הבולט בחורבן או בקינה או במצב המיוחד של מוצאי שבת. מוצאי שבת זה תשמע, אפילו וינו ים לא אומרים, מה היא אפילו? אז זה כמובן קשור בשאלה למה בכלל אומרים וינו במוצאי שבת. אז האמת היא שיש כמה הוקימתות. הוקימת הראשונה שמצאתי, נדמה לי אברהם מביא את זה ממסורת הגאונים, שאין הרשעים חוזרים לדין בגיהינום ששובת בשבת, אין הם חוזרים במוצאי שבת עד שישראל לא גומרים את קדושה דסדרה. מסורת היא, מסורת זה, יש עדות של עדי שמיעה שהחזון איש למשל היה במוצאי שבת לפני הבדלה עוד מעריך לדבר על אלבלויני, על אלבויני, שלא היו כל כך ידועים בצדקתם. והפשט הפשוט הוא, הוא ביקש כאילו להמתיק בסיפור הזה את הדין שלהם ולהשות כאילו את חזרתם בחזרה לגיהנום. אז אמירת בי נועם היא, אנחנו גם רואים את זה גם מהתוכן, הגמרא הרי קוראת לזה שיר של פגעים, וזה מסורת שאמירה של המזמור הזה היא סבולה לכל מיני מפגעים רעים. רפיים אני יושב פה, והוא סיפר שבמלחמת השחרור הוא ישב במקלט אחד עם הרב בנגיס, והרב בנגיס אמר לו לומר בי נועם, מסגולה מן הפגזים. זאת אומרת, ואני מכירים הרבה הרבה מסורות נוספות בדברים כגון אלה. מדי דבר אופי עולי הלוך, מכתב ישו צהריים, לא תראה מחצי אופי יומם. זאת אומרת, התוכן גם של המזמור זה הצלה מכל מיני פורענויות שאתה לא יודע מאיפה הן נוחתות עליך. אז כאילו בעצם האמירה של הדבר הזה, יש הצלה או תפילה להצלה או סגולה גם לחיים וגם למה שמאחורי החיים. אז כל כך פשוט וברור. מה שייך לדבר, מה שייך להתפלל על ההצלה מדין ומפורענות, כשכל ישיבתנו היא ברגע זה בשביל הפורענות. זאת אומרת, אין טעם לאי אמירת ואי נויה, סגולה ממה? סגולה מהמצב שאתה קלוע בתוכו ואתה לא יכול להיחלץ ממנו? אז לפי זה יוצא שהקינה היא קינה כפולה כאילו. אני לא אומר בינוי, אתה יודע למה אני לא אומר, תראה מה שקרה, אני לא יכול לומר בינוי, אין טעם לאמירת בינוי בגלל כל היסודות עליה. מרגישים כמובן מיד בפזמון גם את ניבי הלשון. אגב, שומעים אותי בכל הקצוות? יש מישהו שלא שומע, שיגיד שהוא לא, אני גם לא שומע שאני שואל אם הוא לא שומע. על כל פנים, טוב, אני מקווה ששומעים. אפשר לראות בניבי הלשון שהם ניבי לשון שלקוחים גם ממזמורים לשבת. השומר שבת הבן עם הבת, ירד מנחה על מחבת, או נצורים כמו בבת, דין צורכם כמו בבת, דין שמכם. כאילו אתה אומר, הוא אמר בשבת מזמורים, הוא אמר בשבת את הזמירות של שבת, ודיבר על לשון שהם מיוחדים או שהיו מפורסמים, וזה קדום, זה דונש, והספרדים הקדומים אמרו את המזמורים הללו, אז כאילו אמר, תראה, מה היה בשבת? בשבת אמרתי מזמורים לכבוד שבת, והנה רק נסתלקה השבת, הרי זה לכתחילה למוצאי שבת, אז כל הנימי הלשון הללו, כל המטבעות הללו, שיש להם יחס למזמורים של שבת, נהפכו פה ונהפך לאבל וחולה. על כל פנים, לפי הנימוק הראשון, שאומרים בינועם בשביל התחלת הדין, אז כמובן שאין טעם לומר אותו, אין פה דין עניין של המתקת הדין. נימוק נוסף, שוב לפי הגמרא בשבועות ובעוד כמה מקומות, שבינועם זה מין סגולה נגד כל מיני מזיקים. המזיקים הללו הם צמודים לעולם המעשה, אפילו בפשטות. כשאתה לא עושה כלום, אז אין חשש גם לנזקים, אין חשש לכישלונות. באווירה של שבת, ששבת מן המזיקים, שבת מכל מיני, מכל דינים מתאדרים מינה, ואין שום צד של, אין צל, זה היא ממש שכולה אור, אז ממילא גם אין חשש לכל מיני מזיקים. כיוון שבשבת המזיקים הללו שובתים, הם חוזרים עם תחילת ימי המעשה. לכן אנחנו רואים וינויים, כדי שעולם המעשה שאנחנו נכנסים לתוכו עם הבדלה במוצאי שבת, לא ייפגע מכל הנזקים הללו. אבל מה שייך לדבר כשאנחנו כולנו נפגעים, שכל המציאות של, של, של המעבר הזה בין שבת לימי החול, לא לעשייה, כל העושה הוא לחם משעמם, אבל לאפשרות של עשייה, כולנו פגועים. אז מה אנחנו נגיד? סגולה נגד מה? הרי היסוד הזה לא יסייע. אמנם, יש פה איזה צד קט של סיוע, איזה נטף של נחמה. וינועם, אמרו חז"ל, זוהי הברכה שאמר משה בזמן שהביאו אליו את המשכן שלם. כשמה ברכה ויברך אותה משה? מה ברכה ברכה? וינועם השם אלוהינו עלינו וכולי וכולי. מה זה ידינו קוננה עלינו? מה שבני אדם עשו במעשה ידיהם, בבניית המשכן, שיתברך המעשה הזה. אנחנו מרגישים כיצד יש יחס בין הברכה הראשונה, המטבע של הברכה שטבע משה רבינו על המעשה של בני אדם, וההשפעה שאנחנו מבקשים לקבל מהברכה הזאת, מהשפע הזה, אל מעשה ידינו שלנו. גם אם אנחנו נעשה מעשה חולין, גם אם אנחנו נעבוד עבודה של חולין, אנחנו מבקשים שתהיה בזה איזה ברכה, שתהיה באיזה השפעה, ואין מה שיש בעבודת המקדש. אז נמצא שהביא נועם, זהו ברכה או איזו תפילה המתייחסת לבניית המקדש. אז מה טעם להגיד דבר כגון זה, בזמן שכל האבל שלנו הוא על חורבן המקדש? כתוצאה מן העניין הזה, אנחנו מכירים, זאת אומרת, שלכתחילה מטבעות הלשון, בניבי הלשון, שנטבעו במזמור הזה וביחס לעבודת המקדש, אנחנו מבינים מדוע כשמוסיפים על העיר ועל העזרות, זאת אומרת, לא זו בלבד שזוכים למקדש פנוי והבית בתפארתו, אלא שיוסף השם עליכם נחם אלף פעמים, והאוכלוסייה מתרבה ויש צורך להרחיב, אז כשמוסיפים על העיר ועל העזרות חלק מן הטקס, הוא אומרים שיר של פגעים. זאת אומרת, שיר של פגעים הוא המפתח שבעזרתו מקדשים את החולים, שבעזרתו מבריחים את המזיקים, וכבר דיברנו על זה בהזדמנות אחרת. אז נמצא שכשהאבל הוא על כך, לא זאת בלבד שהחלקים שנתווספו הם חריבים, אלא אפילו אותם החלקים המקודשים גם הם עומדים בחורבנם. אז מה טעם יש להגיד בעינו ים על הדברים האלה? כל התוספת הזאת, כל היסודות הללו נפגעו בחורבן, ולכן אין טעם לומר בעינו. על כל הטעמים הללו שרוצים לראות איזה מהות באמירת וינועם, וממילא הקינה, כשאני לא יכול לומר אותה, צריך להוסיף את מסורת חז"ל שהמקדש נחרב במוצאי שבת. ומוצאי שבת היה, מראה מפורשת. אז כמובן, כמו שהמהר"ל לימד אותנו, לא רק המהר"ל שמודפס פה אלא בכמה מקומות, שדברים גדולים לא באים במקרה. דבר כמו זה של חורבן המקדש לא יכול במקרה כך יצא העיתוי. יש דבר מהותי בעובדה הזאת שהמקדש נחרב במוצאי שבת. אז אחד ההסברים הוא עם העיקרון של האור החיים. כשהאור החיים אמר שהעולם נברא, מה זה כל האומר ביחולו בערב שבת, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שהיחידה של הבריאה היא יחידה של שישה ימים. כל שישה ימים, כל סיום של שבוע, עומד העולם בשאלה, הוא יקבל דחיפה לעוד שבוע של חיות עולם. האומר ביחולו מזכה את העולם בחיים של עוד שבוע. זאת אומרת שכל הדברים הגדולים, כל דברי היצירה, הם תלויים במעשה התחתונים, במעשה בני אדם. המקדש, קדושתו הייתה בידי אדם. בייחוד המקדש השני. אנחנו עוד נראה את זה במערב. אז כביכול, היה דיון, האם מעריכים את החוזה או לא. תוקפו של החוזה, הקדוש ברוך הוא חיכה, מתי אפשר יהיה שהחוזה הזה יפקע? מוצאי שבת היה. מוצאי שבת לא חידשו את החוזה. נמצא שכל מוצאי שבת עומד הדבר לדיון מחדש. והיא נויה. זוהי, כשאנחנו רואים כל מוצאי שבת, זוהי כאילו תפילה להאריך את החוזה. או להאריך או לחדש אותו. מעון אתה היית לנו בדור ודור. שמת מעונך. היפוך של האותיות נועם זה מעון. המעון הזה זה לשון השבועה של רבן גמליאל על המקדש. המעון הזה, הר הבית וכל הקומפלקס מסביב לו הוא מעון. הוא מעון נעים. אנחנו מבקשים בתחילת ימי המעשה שהיא לא ים. ומכיוון שהרי חורבן לפנינו, אז לא אומרים והיא לא ים. גם דבר כל כך שולי כביכול של אמירת והיא נועם ביחס אל קדושה דסדרה, כמה מהלכים יש לו וכמה יסודות רוחניים תלויים בו. וכל היסודות הללו פקעו עם החורבן. נמצא שהפייטן המקונן נתפס בעובדה הזאת שהוא לא יכול לומר ואינו ים, שאמירת ואינו ים שבתה, ועל זה גופה הוא אומר כמו קינה. אז כאמור, אולי רק נקרא את זה, איך מפי בן ובת, הגות קינות רבת, כמובן, הוא יכול היה להרשות לעצמו לשחק גם בשביל צורך החרוז וגם בשביל השינויים כמנהג הפייטנים, אבל הכוונה היא כנראה, הגות, הוא אמר, הגה קינות רבות, תמור שירים וחדוות, במקום תמורה של השירים ושל השמחה ושל החדווה שהייתה בשבת, ושזה גם כן מעוגן בהלכה, שמלווים את השבת בזמירות. זה הרי היסוד לא רק של סודת מלווה מלכה, אלא היסודות של אמירת פסוקים וכו' וכו', ושל אמירת זמירות במוצאי שבת. עכשיו, תמור שירים וחדוות, זאת אומרת, בתמורה לשירים ולשמחה שיש לנו בכל מוצאי שבת, עכשיו זה הגות קינות רבות, והינו המשפט במוצאי השבת. אוי כי נגזרה גזרה, בחורי אף וגם בעברה, וציין כאן גולש בידי את המקורות בהיכל הדבר הזה, והפה בנו חרה וברח חמתו כלפת, היסודות של אש, שמופיעים כמה וכמה פעמים באיכה. אוי כי בתינו שינו ובתולותינו עינו, הכל, יש מקום שכתוב בתינו פינו, שוב פנימים לקוחים מאיכה, ופנינו נשתנו וגם הושחרו כמחבת, ואנחנו מכירים בכמה מקומות על שחרות כשולי הקדרה, כל פנים מחבת שמשתמשים בו דרך קבע, הוא כמובן שחור, אולי יש פה גם איזה רמיזה או איזה התייחסות למה שיש בנבואות יחזקאל על המחיצה, על מחבת הברזל המשמש כמחיצה בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה מחיצת ברזל אולי. אוי כי שדונו צרים וגם נפלו בשרים, נפלו בי, זאת אומרת, בתוך ירושלים, שרים בידם נטלו, ומופיע במגילה. בני ציון העיקרים היו נצורים כבבת, והנה היו לנו פה עוד פעם מטבע לשון המתייחס לזמירות של שבת. אוי כי נפלה אתרת וגברה כתף סוררת, אפשר להבין, אותה תנועה ילדותית, לא רוצה, לא רוצה. כשאתה בשעת מעשה מניע בכתף, מבקשים ממך איזה סיוע או איזה הסכמה, ואתה מבקש למען, אז הכתף העושה את הפעולה של השלילה הזאת, היא כתף שסוררת, זאת אומרת, כתף שאיננה מוכנה לקבל את ההצעה ואת ההסכמה של הצד המבקש. אז הנביא או דבר השם, ישראל לעומתם נתנו כתף סוררת, כמובן שזה שוב ביטוי שמופיע בזכריה ונחמיה. וחדל הוד ותפארת, צמצום שכן חיבת. כאן הוא רומז כמובן ליסודות פילוסופיים עמוקים שמופיעים כמה וכמה פעמים בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ועשו לי מקדש, נבעל משה, איך אפשר עלו מה ששלמה ניסח יותר מאוחר, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה, אז איך אפשר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כמו שאתה סבור, אלא 20 מכאן ו-20 מכאן, ואני מצמצם שכינתי בתוכה. סוד הצמצום הגדול הוא רק שהקדוש ברוך הוא עצמו יכול לקבוע את הסוד הזה, כיצד הוא שוחד מתוך חיבתם של ישראל. עצם הצמצום, זוהי פעולה שלא מעידה על חיבה. זה לכאורה דווקא דבר מעיד על איזה לחץ. אבל מפני חיבתם של ישראל, הקדוש ברוך הוא משכין את שכינתו בצורה מצומצמת. וחדל עוד ותפארת, אותו עוד ותפארת שהיה בשכינה שמחמת החיבה מצטמצמה. אוי כי נוטלה מנורה וקטורת לבונה הטהורה, וקשה לי לומר שיש איזה דווקא מהות, דווקא במנורה ובקטורת, ולא בעבודות אחרות בבית, או בקהילה. העובדה שזה התחרז לו יפה. ונבזה גזית מיוקרה, הבית עצמו נבנה מאבנים יקרות, ולשכת הגזית שישבו בה סנהדרין, אבלה ארץ זבת, שוב איך הוא הרשה לעצמו, במקום לומר זבת חלב ודבש, הארץ שהיא זבת חלב ודבש, והסיום כמובן שוב, והיא נועם נשפט במוצאי השבת, כאמור, הוא הרגיש בבינו ים את היסוד המיוחד הזה של המעון, שהוא ביקש והתפלל על שיבתו. אז זוהי התרומה הקטנה לעובדה שהקינות נאמרות במוצאי שבת. הקטע הבא הוא מתוך נצח ישראל של המהר"ל, וכידוע שהמהר"ל חיבר או התכוון לחבר את עיקר סדרת הספרים שלו, עיקר מסתבר שזה עיקר סדרת הספרים שלו מסביב למועדים. מועדי ישראל מהווים תמרורים או יסודות גדולים במחשבה במה שנוגע להשקפת עולם, לתמונת העולם. והמהר"ל אמר או אמור היה לבנות את השרשרת הזאת על סמך הפסוק לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצר והעוד ככל בשמיים ובארץ. כך הוא מספר לנו בגבורות השם, שהספר הראשון שהגיע לידינו זה ספר הגבורה, גבורת השם. בתכנון ולא ידוע, אפשר בדברי המהר"ל שם לדייק לכאן ולכאן, לא ידוע אם זה רק היה מתוכנן ולא יתבצע, או יתבצע בחלקו, או יתבצע ולא הגיע לידינו. נדמה לי שאומרים בשמו של הקוצקר שהוא היה מוכן לתת חצי עולם הבא שלו אם הוא היה זוכה לקבל את אותם הספרים של המהר"ל שלא הגיעו לידינו. לפי התכנון, ספר הגדולה היה צריך להיות ספר השבת. זאת אומרת, אותו ספר שמסתבר מאוד לומר שהשבת שלנו והשבת של עולם המחשבה הייתה אחרת לגמרי, אם היה לנו את מימד המחשבה המהר"לית במה שנוגע לשבת. ספר הגדולה, ספר השבת, לא הגיע לידינו, וכאמור גם לא ידוע אם חובר. הגבורה, זו היציאה ממצרים, וזה ספר גבורות השם. ספר לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, תפארת ישראל, זה הספר על שבועות ומתן תורה. והנצח זה ספרו של המהר"ל מסביב לחורבן. כמובן שבעצם קביעת החשיבה מסביב לנצח, אתה שומע שיש פה תקווה שהחורבן הוא לא יהיה לנצח, אלא שעד אבל כאן נצח ישראל יצא מתוך החורבן. לא הגיע לידינו ספר ההוד שהיה אמור להיות ספר על סוכות, לא הגיע לידינו ספר שמיים וארץ שהיה אמור להיות הספר על ימים נוראים. יש כאמור להניח שהמועדים שלנו יהיו אחרים אם היו זוכים לזה. על כל פנים, הספר נצח ישראל הוא הספר שהמהר"ל כתב מסביב לענייני החורבן. ומתוך זה הפרק שלפנינו הוא הפרק שעולים מתוכו כמה דברים בקשר למבנה של מגילת איכה. בפרק חלק אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו מאיכה? מפני שעברו על למד וב קריטות שבתורה. אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באלפא בטא? מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, עכשיו יהיה בדד מושבו. אז מה שהשיג את המהר"ל זה ש יסוד המחשבה, התהליך של המחשבה הוא מסביב למילה איכה. האמת היא שמי שמתבונן יפה במגילה יכול גם את זה לראות. הוא יכול לראות שאיכה היא מילת הפתיחה לשלושה רכים מתוך החמישה, לשלוש הקינות. ומשלושתם יש דבר נוסף, והוא אלפא בטא. בפרק ג' שהוא איננו פותח באיכה, אבל יש בו היסוד של א' ב' משולש. שלוש פעמים ראים. אלא שהמושג איכה, שהוא כל כך נוקש, מפני שבו נפתחת הקינה, נמצא על ידי חז"ל, הם הצביעו על כך שהוא נמצא פעמיים נוספות ביחס לאיכה. ואיכה בתורה מה שראינו, ואיכה בנביאים, וחזון ישעיהו. כך שהמושג איכה הפך להיות הביטוי בפשטות, התמיהה הגדולה, הפלא הגדולה, הזעזוע, הפער בין הציפייה, בין התוכנית לבין המציאות כפי שהיא לפנינו. איכה הייתה. אז אומר המהר"ל, דקדקו על המילה הזאת, מפני כי כולם פותחים הם בלשון איכה, ודבר זה אין לומר שהיה במקרה. זה לא רק הצד הלשוני שביקשו לבטא, אלא שיש פה איזה תוכן פנימי יותר. דרש רבי יוחנן, מפני שעברו על המדבב קריטות. כמובן שהדרשה הפשוטה של רבי יוחנן, מפני שאיכה בגימטריה 36. עד כדי כך שבאיכה רבתי שהגיע לידינו ונתפס לראשונה לפני בערך 80 שנה, יש שם, גם בפתיחות שלנו, אבל זה קצת משובש באיכה שלנו, יש שם למד דלת פתיחתות. פתיחתה זה מושג בעולם המדרש, יש גם ההסברים למה, אבל אפילו בצורה פרטית פשוטה נורמלית. כשאתה מבקש לבנות איזה מערכה, ישנה איזה פתיחה. הפתח, לא אם יפתח את הדרשה. וכבר דייקנו בשמו של השפת אמת, שמה הפשט פתח פלויני, גם רב צודק אני חושב אומר, פתח פלויני, הוא מתכוון להגיע לאותו יעד, רק הכניסה שלו ליעד הזה, מכיוון זה ומכיוון אחר. כל דרשן שדרש, או בשבת חזון או בתשעה באב, הפתח שלו, הכניסה שלו, התפיסה האישית שלו, החידוש שלו, הוורט שלו בעניין היה דרך הפתח הזה. אז יש מי שאומר שהעובדה שיש לפנינו במדרש למדלת פתיחתות, וכל פתיחתה יש לה פתיחה וסיום משותף. איכה ישבה וכו' וכו', פתח פלויני, וכיוון שקרה מה שקרה, כונן עליהם ואמר איכה. זאת אומרת, הוא פתח איזה קטע, איזה קו מחשבה, איזה פסוק, ממנו הוא שזר את קו החשיבה שלו, והגיע לפסום ואמר, ומכיוון שחתו גלו, ומכיוון שגלו, פתח עליהם ירמיהו ואמר איכה ישבה. אז יש מי שאומר שלם את דלת פתיחתות הללו, זה כמניין דאו. הפכו ישראל להיות דלים. סברה יותר נראית פשוטה, שבאמת באורגינל היו למד וו פתיחתות. שתיים לא הגיעו לידינו. וזה תואם את הדרשה של רבי יוחנן, וזה תואם את הגימטריה של איכה למד וו, אלא שהיא גוף השאלה, מה המשמעות של הדבר המספרי הזה שאיכה יש ללמד וו? אז הוא אמר, מפני שיש למד וו חייבי קריטות, למד וו קריטות שיש. מה זה? קודם כל אפשר לפלפל ולשאול האם יש מציאות שאחד יבוא על כל עולם מדבר וכו'. נניח כל ישראל ביחד, אומר, לקחו נציגים של כל אלה. מה המשמעות של זה? אז חוץ מן הצד ההלכתי הטכני, רצה לומר, כי כאשר ישראל היו דבקים בו יתברך, אי אפשר שיהיו גולים מן הארץ עד שתשב העיר בדעת. עומק דברי המהר"ל, ואתה יכול לשמוע פה יפה מאוד את השפעה של רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהקשר בין עם ישראל וארץ ישראל הוא קשר שאתה לא יכול להבין איך הוא ניתק. כשאתה אומר איכה ישבה בדעת, אתה אומר מה פירוש איכה ישבה בדעת? ירושלים היא בלי יהודים, ירושלים היא בלי עם ישראל. זה לא עובד, איך זה? איך זה קרה דבר כזה? הרי הקשר בין השניים הוא קשר מהותי. אז איכה ישבה בדעת זה לא רק סתם איזה מילה תמיה, זה איום מחשבתי הגותי, איך יכול להיות דבר כזה? איך בא קריטה כזאת? איך בא נתק כזה? והתשובה היא, בשביל שנחרטו ישראל מן העיקר הוא השם יתברך, ולכך הלכו ישראל בגולה. כי קודם זה היו נטועים כעת שהוא שתול על פלגי מים. הדימוי לעת שתול על פלגי מים זה משל שמופיע כמה פעמים בכתבי המהר"ל. עץ עושה פירות, עץ מושרש, דינמיקה, חיים. אין פה דימוי לדומם, יש פה דימוי לצומח, והצומח מעיד על דרגת חיים, הוא מעיד על דרגת חיים שעושה פירות. אז ישראל בארץ ישראל, ישראל בירושלים, זה עץ עושה פרי. לא רוצה להיכנס לבית יער הלבנון במקדש על תימורות, כי בחצרות אלוקינו יפריחו. לכאורה אתה יכול לשאול סתם על הדימוי הזה, לא תיתן לך אצל מזבח השם אלוקיך, אין מתאים הדימוי הזה, איפה יש בחצרות אלוקינו תמר וארז? בקושי בקושי הדירו לבמה של עץ בצורה ארעית. התשובה היא, הדימוי הזה הוא דימוי שמעיד על החיוניות, על החיים, על הפריחה שנובעת מן המרכזיות של המקדש. אז כל עוד שיש חיים, אז זה עושה פירות. אז איך זה יכול להיות שבא נתק? זה הייתה השאלה, איך הישבה בדעת. והתשובה היא, וכאשר עברו למדבר קריטות, נחרטו מן השם יתברך. והדבר שהוא גורם הקריטה מן השם יתברך, הם הקריטות שבתורה, כי נכתיב יקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. ומפני זה נחרטו מן העיקר עד שהלכו בגולה. אז התשובה היא, זה לא סתם רמז, זה לא סתם גימטריה. הקרת זה, זוהי הדיאגנוזה. הקרת היא ההבחנה, יש פה נתק. הנתק, איך הוא בא? הוא בא מכיוון שישראל עשו מעשה או מעשים שהעונש שלהם זה נתק, זה הקרה. ברגע של ההיסטוריה היהודית נכנס מרכיב של נתק, נכנס מרכיב של קרת, אז כמובן שנחרט הזה נחרט בכל הרבדים. נחרט מן התורה, נחרט מארץ ישראל. אז העץ הזה, מה קורה לעץ שהוא נחרט ממקור חיותו? הוא נובל, הוא נשאר, האדמה נשארת לבד, הוא כבר מפסיק לעשות פירות. ולכן דרש שם גם כן, אמר רבה, אמר רבי יוחנן, מפני מה יקדים פה לעין? מפני המרגלים שיקדימו פה לעין. במספר קינות, ב-3, במגילת איכה שהולכים על פי א' ב', אז הפה מופיע לפני ה', שלא כפי אלפא בטא הרגילה שלנו. על פי פשט לא ידוע הסבר, כמובן אפשר לומר את ההסבר. ההסבר הפשוט הוא, אני חושב ש... וזו היא כמובן שאלה מעניינת. המורכבות של הקינה, היופי שלה, הריתמוס שלה, המקצב שלה, איך אדם שנמצא בצרה יכול להגיד קינה כזאת? נדמה לי שמספרים בצורה מחודדת, אבל זה נדמה לי, מה זה שאוהב? על אחד מהגדולים, סגו, זמן רב כבר, שנפטרה אשתו, שהייתה אהובה עליה וחיית הרבה שנים, והוא הספיד אותה הספד נפלא מיואי. כולם התפעלו. אחר כך הוא ביקש, אחרי עבור הימים, הוא ביקש לשאת את אחותה. אז חותנו, האב השקול של הבת הראשונה, סרב. היש, הוא היה גדול גדול. אז הוא אמר ככה, בשפצינת, איך הוא היה יכול להגיד אספת כל כך יפה? מי שנמצא באבל עמוק מאוד, אז דבריו לאו. אז הדברים לא יכולים להיות כל כך רהוטים. אז היה לו איזה טיימי. אז זה באמת שאלה שצריך לעיין בה. יש מקצב, יש איזה חוקיות פנימית. איך בזמן שהמת מוטל, איך בזמן שאתה רואה את החורבן, איך אפשר להגיד קינה בצורה כל כך מדוקדקת ומליצית? אז כמובן, אז על רוח הקודש לא מקשים קושיות. אבל מי שעיין בהפטרה של מחר, זה קטע שלא הצלחנו לעשות בו היום, קירן על המקוננות. אני יכול להעיד בפניכם שפעם אחת שמעתי רב ספרדי מספיק, כשהרב הישיש, הרב מנצור בן שמעון, הספיד את הרב פרנק. למעלה משעה עמד היהודי הזה בלי שום פתק לפניו ואמר בחרוזים הספד שהוא כולו מלא תוכן, שהוא כולל את אישיותו של הנספד עם המון גמרות ורמזים. בקושי הצלחתי לעקוב אחר שרשרת הרעיונות. אני לא יודע איך עושים את זה. הרי לנו שיש אומנות מיוחדת שזה הולך. קשה לומר שהתכונן לזה, זה היה שופע. אז כך משמע שיש איזו אומנות של המקוננים שהם הולכים גם כסדר. אבל אחרי ההנחה הזאת, בשביל לומר, אבל בכן אני מבולבל ואני מתבלבל אפילו בסדר אלפא בטא, אולי בשביל לבטא שזה באמת יפה ובאמת מסודר ומורכב, אבל בכן תפסתי בלבול כתוצאה מן החורבן והקדים פלע עין. זה ההסבר הפשוט, למה איזו עדות אחת לבלבול. אבל כמובן השאלה היא, למה דווקא הוא התבלבל בפה והעין? למה לא בצדיק ובגוף? ולמה בלבולים אחרים? על זה באה דרשת חז"ל, מפני מה הקדים פה לעין? מפני המרגלים שהקדימו פה לעין. וכאן כמובן משתרבבת השאלה, איך המרגלים? והתשובה הפשוטה היא, ראינו כבר הבוקר את האב והמינה, בגמרא שיקראו בתשעה באב בבוקר, עד מתי ינעצוני, עד מתי לידה הרעה הזאת, שהרי הלילה של תשעה באב נקבע כתוצאה מבואם של המרגלים. ורצה לומר כי המרגלים שהוציאו דיבה לארץ בשקר, וכדכתיב יחרט השם שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. ולכך החטא הזה שהוציאו דיבה לארץ גרמה להיות נחרטים מן הארץ ללכת לגולה. עוד פעם, השתמש המהר"ל ביסוד של כרת. היסוד של כרת זה נתק. מאיפה התחיל הנתק? הנתק התחיל מזה שלכתחילה המרגלים כרתו את היחס בין העם לבין הארץ. ההקדמה הזאת של פה לעין, הפה של המרגלים הוא הדומיננטי. אבל הם ראו בעיניהם, הם היו מספרים, רק מה שראו בעיניים, הכל היה בסדר. הפה הוסיף הערכה. הפה הוסיף דיבורים על מה שהעין ראתה. הם נתנו זכות קדימה לפה על העין, וכתוצאה מזה בא כרת. וכאן הוא הוסיף, שכשהפה הוא דומיננטי, יחד השם לשון מדברת גדולות. הלשון הזאת בא כרת. הרי לנו שכרת הוא גרם לנתק, ולכן נכנס המימרה של רבא ורבי יוחנן, ושהוא גם המימרה של מפני מלאכו ואיכה, זה אותו עיקרון. יש פה העמקה מתוקה בדברי המהר"ל, איך אשכול מימרות, כשהן נרות סמוכות זו לזו, יש להם תוכן פנימי משותף. ובעירובין, רב אבא בר חנין אמר, סיפר לשון הרע, אין לו תקנה, שכבר קראתו דוד, קראתו דוד ברוח הקודש, שנאמר יחד השם שפתי חלקות, לשון מדבר על גדולות, הרי כי החטא הזה מיוחד לקריטה ביותר, והטעם בארנו במקום אחר, כי זהו עניין הלשון, שהוא עושה פירון והבדל בין איש לחברו, ולכך אמרה תורה, בדד ישב מחוץ למחנה. היסוד של בדד הוא הפרדה. הוא היה עושה פירוד והבדל בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, ולפי כך בדד ישב גם כן שיהיה נחרד ונבדל משורשו כאשר הוא עושה הבדלה. ודה, כי העין הוא התחלה, כי מתחילה הוא רואה ואחר כך עושה. וכמו שהעין הוא התחלה, כך הפה גומר, שהוא מוציא הדיבור לפועל. וכאשר מקדים העין לפה, נמשך הפה אחר ההתחלה שהוא העין. והעין, שהוא הראייה, הוא דבק אל השכל. וכמו שאמרו רז"ל, שוריאנה דעינה בליבא תליא. זה אפילו יסוד בהלכה, למי שיש לו עסק עם העין, שהוא חושש משהו, אז אנחנו בשבת מתירים לו לטפל בזה, מכיוון שהחוטים או הקשרים או הנימים הקשורים מן העין מגיעים עד לעומק הגוף בפנים בלב. זוהי המשמעות הפיזיולוגית לפי חז"ל. מה יש התכנים הפנימיים? העין, זה בזה הוא דבק בשכלי לגמרי, והשכלי יש לו דבקות בו ידברה. ומפני כך לא היו גולים מן הארץ כאשר היו דבקים בו יתברך. כשהפה, היסוד של העין, קשור איכשהו לעולם הפנימי, אבל הם הקדימו הפה לעין. הפרוצדורה הרגילה שיש קודם עין, דהיינו העין הזאת קשורה לתוכן הפנימי, ואז זה מתחיל מן הנקודה הרוחנית. הנקודה הרוחנית גנוזה בלב, מה שהוא אמר, השכלי הדבק במקור, ואחר כך הוא מתגלגל עד לגלגל העין. מי שחי בעולם המעשה ומתכוון את הממצאים הרוחניים האלה להוציא אל הפועל, הפה הוא שמוציא אל הפועל את מה שיש בעין. מכאן גם הסדר שעין קודמת לפה, כמובן. זה כבר במתיקות דברי התורה שאולי אסור שבאב להרחיב. איך המספר הסידורי, דיינו, הכינוי הזה עין ופה, איך הם קשורים גם לעין ולפה של האדם. אבל על כל פנים הוא נתפס בדברים האלה, ובבבוע דבבוע אפשר לראות פה כמובן גם השפעה של ריש מילים.